שלום לכולם, שיעור היום מוקדש להצלחת מיכאל בן דוד ובני ביתו. נודה לכל מי שלומד אם יכוון גם לזה. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, יכול להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את הוו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודתיים באמצע עמוד הקודם. יש לנו דף לא קשה אבל ארוך, והשיעור ייקח 19 דקות. אחרי שבמשך 4 ימים גלשנו לסוגיות של אגדתא, אנחנו עכשיו חוזרים לפרש את המשנה בתחילת הפרק. אז המשנה אמרה ש3 ימים לפני ימי ידיהם של הגויים, כלומר חגי עבודה זרה שלהם, לא נושאים ונותנים עם הגויים, לא רק מסע ומתן של מכר וקניין, אלא גם לא משילים ולא שואלים מהם, לא מלווים ולא לובים מהם, לא פורים להם חובות ולא גובים מהם חובות. עכשיו, הדבר הראשון שנרצה להבין זה מה סיבת האיסור, לכן לא נתחיל בתחילת הסוגיה, אלא נראה שתי סוגיות שמדברות על סיבת האיסור. סוגיה אחת זה 7 שורות לפני סוף עמוד א', סוגיה שנייה זה באמצע עמוד ב'. עכשיו אנחנו נלך פה לפי רוב הראשונים, שהסוגיה הראשונה מדברת רק על מחירה של דבר שראוי להקרבה לעבודה זרה לגויים. והסוגיה, כאמור 7 שורות לפני סוף עמוד א', שואלת מה סיבת האיסור ומציעה שתי הצעות. הצעה אחת זה נקרא הרווחה, כלומר שאני מרוויח את הגוי, נותן לו להרבות בנכסים או להרבות בכסף, ואז כשיגיע יום העבודה זרה שלו, הוא ילך ויודה לאליל שלו. אז אני גורם לזה שהוא יודה לעבודה זרה שלו, ואז אני עובר על ושם אלוקים אחרים לא ישמע על פיך. זאת הצעה הראשונה, רק נעיר בסוגריים שכמובן זה לא באמת איסור דורייתא, אלא רק איסור דרבנן, כי זה לא ברור שהוא באמת יודה לאליל שלו, וגם אם כן, הוא עושה את זה מרצונו החופשי, לכן זה רק זרה דרבנן. בכל אופן זאת הצעה הראשונה. הצעה השנייה שהיא יותר קונקרטית, זה לא שהוא ילך ויודה לאליל שלו, אלא שבפועל הוא ישתמש במה שאני מכרתי לו בשביל להקריב לאותה עבודה זרה. לפי אפשרות הזאת אני לא עובר על איסור ישיר של עבודה זרה, אבל אני עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, שזה גם אסור כלפי גויים, שאני מכשיל אותו בעבודה זרה. עכשיו, מה הנפקמינה בין שתי אפשרויות? הנפקמינה היא כשכבר יש לגוי איזה פרה להקריב לעבודה זרה שלו, אז ממילא אני לא עובר על איסור לפני עיוור כי הוא יחטא גם בילדיי, אבל מצד הרווחה אני עדיין מרוויח אותו וילך ויודה לאליל שלו, ולכן מצד זה זה עדיין אסור. עכשיו בסוגריים, אנחנו עכשיו שלא עוברים על לפני עיוור כשאחותה יכול לחטוא גם בלעדיי, על זה הגמרא מקשה מברייתא שמישהו מושיט איסור למישהו למרות שהוא יכול לכאורה לקחת אותו לבד, גם הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. עונה הגמרא ששם מדובר שבאמת בלי שאני אושיט לו הוא לא יוכל לחטוא, למשל שזה נמצא בצד השני של הנהר. בכל אופן לענייננו, ראינו שתי סיבות לאסור מכירה של דבר שראוי להקרבה לגויים, או מצד הרווחה או מצד לפני עיוור. הגענו בזה לשורה השישית בעמוד ב', ועכשיו נדלג לנקודותיים באמצע עמוד ב', ונראה מה סיבת האיסור בשאר המקרים שיש במשנה, כלומר לקנות מהגויים, ולהשאיל ולשאול מהגויים, להלוות וללוות מהגויים, ולפרוע ולגבות חוב מהגויים. אז לגבי לקנות מהגויים, הגמרא לא מדברת על זה מפורש, אבל אנחנו הולכים פה כאמור לפי רוב הראשונים, שזה לא מצד לפני עיוור, כי לפני עיוור זה דווקא כשאני מוכר לו במה שהוא יכול להשתמש בה לעבודה זרה, אלא זה מצד הרווחה שאני נותן לו כסף, עכשיו הוא שמח ויודה לאליל שלו. אז זה לגבי לקנות מהגויים, שזה מצד הרווחה. עכשיו אומרת הגמרא שגם לגבי שלושת המקרים האחרים שבהם אני נותן לגוי משהו, כלומר להשאיל לגוי, להלוות לגוי או להחזיר חוב לגוי, גם זה מצד הרווחה, כי הוא עכשיו שמח וילך ויודה לאליל שלו. אז זה עד כאן ברור שזה מצד הרווחה, כי אני נותן משהו לגוי, הוא שמח והולך ומודה לאליל שלו. מה שיש מחלוקת זה לגבי הצד ההפוך של שלושת המקרים האלו, כלומר כשאני לוקח משהו מהגוי, כלומר שואל ממנו, לווה ממנו או גובה חוב ממנו, למה גם כאן זה אסור? הרי לכאורה הגוי לא שמח, כי הוא נותן לי משהו, לא מקבל משהו. אז בזה יש מחלוקת אביי ורבא. נתייחס כרגע לשני המקרים הראשונים, כלומר שאני שואל או לווה מהגוי. רבא אומר שגם במקרים האלו הגוי קצת שמח, כי הוא נהנה מזה שהיהודי צריך ממנו משהו. לכן גם על השמחה הקטנה הזאת הוא יכול להודות לאליל שלו, ולכן גזרו גם כאן. לעומת זאת הבאי אומר שכאן רבנן גזרו רק עטו המקרים ההפוכים. כלומר, כיוון שאסור להשאיל להם או להלוות להם, גם אסור לשאול מהם או ללוות מהם. עכשיו, התוספות אומרים שגם לפי הבאי, רבנן לא היו גוזרים אם לא היה פה קצת שמחה לגוי, אבל זאת לא רמה של שמחה שמספיקה לאסור בפני עצמה, אלא רק גזרה עטו המקרים ההפוכים. עוד מעט נראה למה התוספות אומרים את זה. אז זה לגבי לשאול וללוות מגוי. עכשיו, למה צריך לומר את שניהם? לכאורה שניהם מחדשים את אותו חידוש שהגוי שמח בזה שהיהודי זקוק לו. מסבירה הגמרא שאת צריך לכתוב גם את ללוות, כי יש פה יותר חידוש, כי בלשאול הגוי מניח שהחפץ עוד יחזור אליו. אבל בללוות מגוי, הגוי מפחד שאולי הכסף אף פעם לא יחזור אליו, לכן השמחה שלו קצת יותר קטנה. בכל זאת, זה מספיק שמחה לפי רבנן בשביל לאסור לעשות את זה 3 ימים לפני ימי אדם. אז זה לגבי לשאול וללוות. המקרה השלישי היה לגבות חוב מגוי. כאן אי אפשר לומר שהוא שמח בזה שהוא נותן לי, כי הוא רק נותן לי כי הוא חייב לי. אז אדרבה, זה שהוא לבא מיהודי ועכשיו מחזיר לו, זה מצב משפיל וברור שזה לא משמח. לכן באמת לגבי המקרה הזה יש מחלוקת במשנה האם יש בעיה לגבות מהם, ורב יהודה באמת סובר שאין שום בעיה, כי הגוי לא שמח והוא לא ילך ויודע לאליל שלו. לעומת זאת רבנן סוברים שגם לגבות חוב מהגוי אסור לעשות 3 ימים לפני יום אדם, כי אמנם כרגע כשהוא נותן את הכסף הוא בכלל לא שמח, אבל בהמשך זה יהיה לו סוג של הקלה שהוא נפטר מהחוב. עכשיו עוד רגע נראה מה רב יהודה יענה על הסברה של רבנן, אבל לפני זה נראה שלמרות שרבנן אמרו במפורש את הסברה שלהם שהוא שמח לאחר זמן, בכל זאת אביי ורבא נחלקו גם כאן למה רבנן מחמירים. מה אביי אומר פשוט כי הוא הולך ויודע להליל שלו, כנראה שהוא אומר כמו פשט המשנה שאחר כך יש לו שמחה ולכן הוא יודע, אבל אביי אומר שגם כאן זה גזרה, וממילא שואלים התוספות איך אביי אומר שזה גזרה אם רבנן אמרו במפורש את הסברה שלהם שהוא שמח לאחר זמן. על זה עונים התוספות, כמו שקדמנו בהתחלה, שגם לפי אביי יש דרישה מסוימת לשמחה, אלא שזה לא מספיק והוא מוסיף לזה גם את הסברה של שמחה. לכן גם לפי אביי רבנן צריכים להסביר איך בכל זאת יש פה גם קצת שמחה. אז הסברנו דעת רבנן למה גם לפרוע חובות אסור, כי בכל זאת יש לו שמחה לאחר זמן. ועכשיו, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', ננסה להבין במה רב יהודה חולק. עכשיו, בשביל להבין את רב יהודה, ננתח לרגע דעת רבנן, ונראה שבדעת רבנן יש שתי הנחות, אחת הלכתית ואחת מציאותית. ההנחה המציאותית זה שבאמת הוא שמח לאחר זמן. ההנחה הלכתית היא שאותה שמחה לאחר זמן מספיקה בשביל לאסור לגבות חובות מהגוי. זה דעת רבנן. עכשיו, רב יהודה שחולק ואומר שאין כאן בעיה, מספיק שהוא יחלוק על אחת מההנחות. ובאמת הגמרא מביאה שתי דעות על מה רב יהודה חולק, כל דעה אומרת שהוא חולק על הנחה אחרת. רב נחמן בר יצחק אומר שרב יהודה חולק על ההנחה הלכתית, כלומר הוא אומר שכאן לא שייך את סברת שמח לאחר זמן, כי בשביל לאסור צריך שזה יהיה משהו שמשמח אותו כרגע ולא דבר שישמח אותו רק לאחר זמן. בכזאת שמחה אין לנו חשש שהוא ילך ויודע להליל שלו, לכן אין שום בעיה לגבות מהם חובות. אגב, בדיני חול המועד גם רב יהודה מודה ששמחה לאחר זמן מתירה לעשות מלאכות מסוימות בחול המועד, אבל אצלנו זה לא כך. בכל אופן זה דעת רב נחמן בר יצחק. רבינה לעומת זאת מסביר שרב יהודה חולק לא על הנחה הלכתית אלא על הנחה מציאותית, כלומר שלדעת רב יהודה גוי שמחזיר חוב ליהודי לא שמח לאחר זמן, כלומר אף פעם אין לו שלב שבו הוא שמח שהוא נפטר מהחוב, כי תמיד הוא ירגיש שהוא יקצה קצת פייר כי הוא יכל להתחמק בלי לשלם ליהודי את החוב. זה הספר של רבינה. עכשיו לסיום, הגמרא מביאה ברייתא עם דעת רבי יהושע בן קורחה, שלפי הרבה ראשונים הוא כנראה גם כן הבין כמו רבינה שהסיבה שלפי רבי יהודה הגוי לא שמח זה כי הוא מרגיש שהוא יכל להתחמק, ולכן רבי יהושע בן קורחה מבדיל באיזה הלוואה מדובר. אם זאת הלוואה בעל פה, אז רבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבי יהודה שהגוי לא שמח כי הוא חושב שהוא יכל להתחמק, ולכן אין שום בעיה לגבות ממנו חוב כזה. אבל אם זה הלוואה בשטר, סתם גוי לא יכל להתחמק מהלוואה כזאת, ממילא הוא לא מרגיש פרייר, וכן יש לו איזושהי הקלה שהוא שילם את החוב, ולכן כאן רבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבנן, שכיוון שיש לו איזושהי שמחה, אסור לגבות חוב כזה 3 ימים לפני ימי אדם, והגמרא מביאה רבונה שפסק שהלכה בזה כמו רבי יהושע בן קורחה. אז הסברנו מחלוקת רבנן ורבי יהודה לגבי לפרוע חוב מהגוי, ראינו את מחלוקת רבא ואביי בתוך דעת רבנן באדם ששואל, לווה או גובה חוב מהגוי, שלפי רבא זה בגלל שיש לו שמחה מסוימת, לפי אביי צריך להוסיף לזה גם גזרה דרבנן. אם הוא משאיל מלווה או מחזיר חוב לגוי, אז ברור שזה אסור מצד הרווחה. אם הוא קונה מהגוי, לפי רוב הראשונים זה גם הרווחה. אם הוא מוכר לגוי, פה יש התלבטות בגמרא אם זה מצד לפני עיוור או מצד הרווחה. אז זה היה הסיכום של הסיבות לכל האיסורים שמוזכרים במשנה, וזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו נחזור לתחילת הסוגיה ונראה את שאר הסוגיות לפי סדר הגמרא. הנושא של הסוגיה הראשונה שכאמור מתחילה באמצע העמוד הקודם זה מספר הימים שהמשנה אסרה למכור לגוי סחורה שמתאימה להקרבה, ואנחנו נפרש את הסוגיה הזאת כמו רש"י שהמשנה כאן מניחה שהסיבה של האיסור זה לפני עיוור ולא מצד הרווחה. לפי זה יוצא מהמשנה שאנשים קונים בהמות ומשתמשים בהם לא רק באותו יום אלא גם 3 ימים אחרי זה, לכן המשנה אסרה גם 3 ימים לפני יום אדם, ומצד שני יוצא שהם משתמשים בהם רק 3 ימים אחרי זה ולא יותר. אז על זה תקשה עכשיו הגמרא שתי קושיות בכיוונים הפוכים. קושיה ראשונה תהיה למה חוששים ל3 ימים, הרי אנשים משתמשים מיד. קושיה שנייה תהיה למה חוששים רק ל3 ימים, צריך לחשוש ל30 יום. אז זה באופן כללי, עכשיו נראה את הקושיות אחת אחת. אז קושיה ראשונה זה מתחום אחר לגמרי מהאיסור של שחיטת בהמה ובנה באותו יום. עכשיו האיסור הזה הוא לאו דווקא אם אותו אדם שוחט גם את האמא וגם את הבן, אלא גם אם זה 2 אנשים שונים, לכן ממילא אם אדם מוכר בהמה ואת הבן שלה באותו יום, יש לכאורה חשש ששניהם ישחטו אותם באותו יום. אז סתם כך במהלך השנה החשש הזה הוא נמוך, כי בדרך כלל אנשים לא שוחטים באותו יום שהם קונים, אבל בערבי חג למשל, שאז אנשים קונים הרבה בשר, אז מאוד סביר שהוא כן ירצה לשחוט את זה היום. אז אומרת המשנה בחולין שאם אדם למשל מכר את האמא ואז אחרי זה רוצה למכור את הבן, הוא צריך להזהיר את הקונה השני שלא ישחוט אותו היום, כי הוא מכר כבר את האמא באותו יום. עכשיו החובה הזאת של העזרה היא רק בערב החג ולא 3 ימים לפני זה, אז לפי זה יוצא שכשאנשים קונים בהמות הם קונים את זה באותו יום שבו הם הולכים להשתמש ולא 3 ימים לפני, אז למה במשנה שלנו אנחנו חוששים גם ל3 ימים לפני יום אדם? זאת הקושייה הראשונה. עונה הגמרא שצריך להבדיל בין בהמות להקרבה לבהמות לאכילה. בבהמות לאכילה, כשאנשים קונים בשביל לאכול עכשיו, הם קונים את זה באותו יום של האכילה, כלומר בערב החג. אבל בהמות להקרבה, שכמו שעוד רגע נראה, זה קצת יותר קשה למצוא, כי יש להם כל מיני פסולים, אנשים מחפשים אותם כבר 3 ימים לפני, ולכן יכול להיות שכבר 3 ימים לפני יום עידם, הגויים מחפשים קורבנות להקרבה, לכן אסור למכור להם כבר 3 ימים לפני. אז תרצנו את הקושייה הראשונה, אבל זה פתח לנו עכשיו את הקושייה השנייה. כלומר, שואלת עכשיו הגמרא, לפי מה שעכשיו הבנו שהנושא כאן זה בהמות להקרבה, ואז אנשים מחפשים הרבה יותר זמן לפני, לכאורה לא מספיק לאסור 3 ימים, אלא צריך לאסור 30 יום לפני. למה 30 יום? כי הרי יש הלכה שעוסקים בהלכות הפסח 30 יום לפני הפסח, והסיבה המקורית של ההלכה הזאת זה שאנשים ידעו את הלכות הקורבן 30 יום לפני, וכך יהיה להם מספיק זמן למצוא בהמות מתאימות לקורבנות. אז מכאן יוצא לכאורה שאנשים יכולים לקנות בהמה לקורבן אפילו 30 יום לפני, אז למה המשנה שלנו אוסרת רק 3 ימים? עונה הגמרא שיש הבדל בין קורבנות של גויים לקורבנות של יהודים. בקורבנות של יהודים קשה למצוא בהמה כשרה, כי יש כל מיני פסולים מאוד קטנים כמו הדק של העין, שזה איזשהו קרום על העין, לכן כיוון שקשה למצוא, היו מתחילים לחפש כבר 30 יום לפני. לעומת זאת, בקורבנות העבודה זרה של הגויים, הדבר היחיד שהם הקפידו עליו זה שהבהמה לא תהיה מחוסרת איבר, לכן זה יותר קל למצוא, לכן הם התחילו לחפש את זה רק 3 ימים לפני. עכשיו בסוגריים, 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, נדבר על מה שעכשיו אמרנו, שהגויים מקפידים על בהמה שהיא מחוסרת איבר. הסיבה שהגמרא אמרה שהגויים מקפידים על זה, זה שגם מהתורה, אם גוי רוצה להקריב קורבן להשם, אז אם הוא לא עושה את זה במקדש, אלא בבמה, אז הוא לא צריך להקפיד על כל המומים של ישראל, אבל הוא כן צריך להקפיד שהיא לא תהיה מחוסרת איבר. אז כיוון שלגויים היה איסור כזה, כשהם היו מקריבים להשם, אז עם הזמן, כשהתפתחה עבודה זרה, הם הקפידו על זה גם בקורבנות לעבודה זרה. עכשיו, מה המקור לזה שלגויים יש פסול כזה כשהם מקריבים קורבן להשם? לומדים את זה ממה שהשם אומר לנוח, להביא לתיבה, ומכל החי, מכל בשר, 2 מכל, תביא לתיבה להחיות איתך וכו'. למה צריך לכתוב גם מכל בשר וגם מכל החי? הרי ברור שהם חיים. אלא זה בא ללמד שלא מספיק שהם חיים, צריך שגם האיברים שלהם יהיו חיים, כלומר שלא יהיו מחוסרים איבר. עכשיו, כיוון שנוח הביא בהמות לתיבה לא רק בשביל להחיות זר אחרי המבול, אלא גם בשביל להקריב מהם אחרי המבול, אז מכאן שקורבנות של בני נוח צריך שיהיו עם כל האיברים. אז זה המקור, אבל על זה שואלת הגמרא, לכאורה לומדים מהמילים ומכל החי, שצריך שהבהמות גם לא יהיו טרפה. על זה עונה הגמרא שאת האיסור של טרפה לומדים ממקור אחר. מאיזה מקור? לזה הגמרא מביאה 2 הצעות. הצעה אחת, בהנחה שבהמה טרפה גם לא יכולה להוליד, אז ממילא ממה שכתוב בהמשך להחיות איתך, שזה אומר שאותם בהמות גם צריכים להוליד על הזרע, אנחנו יכולים ללמוד שבהמה טרפה פסולה כי לא יכולה להוליד. אבל לפי הדעות שבהמה טרפה כן מולידה, הגמרא מביאה הצעה נוספת, ממה שכתוב להחיות איתך. איתך הכוונה להביא בהמות שדומים לך לנוח, וכמו שנוח לא היה טרפה, גם הבהמות שהוא מביא אסור שיהיו טרפה. אז יוצא שמכל החי למדנו שלא יהיו מחוסרות איבר, מאיתך למדנו שלא יהיו טרפה, ועכשיו שהתפנה לנו המילה להחיות, מה נלמד מזה? אומרת הגמרא שנלמד מזה שלא מספיק שהחיות שנוח הביא לתיבה לא יהיו טרפות, אלא צריך שהם גם יוכלו להוליד, כלומר שלא יהיו זקנים או סריסים. עכשיו בסוגריים עוד הערה אחת, מאיפה יודעים שנוח עצמו באמת לא היה טריפה? אז בהתחלה הגמרא מנסה ללמוד את זה מאיש צדיק תמים היה, אבל הגמרא דוחה ואומרת שזה מדבר על הרמה הרוחנית שלו. לכן מסבירה הגמרא שלא יכול להיות שהיה טריפה, כי אם הוא כן היה טריפה, אז היינו צריכים ללמוד מאיתך שצריך להביא דווקא טריפות, וזה לא סביר, ממילא ברור שהוא לא היה טריפה, ואיתך מלמד שלא יביאו טריפות. וזה הגענו לשורה 10 בעמוד א', סיימנו את הסוגיה הראשונה, שם הסברנו למה צריך 3 ימים כשמוכרים משהו לגוי, ואמרנו שצריך 3 ימים כי הם מחפשים 3 ימים בשביל למצוא במה שלא מחוסרת איבר, אבל לא צריך יותר מזה כי הם לא מחפשים את כל המומים שהיהודים מקפידים עליהם. עכשיו, בסוגיה השנייה, הגמרא תשאל, האם אותם 3 ימים זה כולל את היום עידם עצמו, או שזה לא כולל, כלומר, האם בעצם צריך 2 ימים לפני, או שצריך 3 ימים לפני. על זה הגמרא תביא 3 ראיות לכאן ולכאן. הראיה הראשונה זה מרבי ישמעאל, ונפצל את הראיה הזאת לשני שלבים. לרבי ישמעאל יש חומרא, הוא סובר שרבנן אסור לא רק 3 ימים לפני יום עידם, אלא גם 3 ימים אחרי. עכשיו הניסוח שלו זה שזה אסור 3 ימים לפני ושלושה ימים אחרי. ממילא בשלב הראשון מוכיחה הגמרא, לא יכול להיות שיום עידם כלול ב3 ימים, כי אז הניסוח של רבי ישמעאל לא יהיה מובן, הרי לא יכול להיות שהוא כלול גם ב3 ימים לפני וגם ב3 ימים אחרי. אבל דוחה הגמרא זה לא ראיה, יכול להיות שרבי ישמעאל התכוון שהיום עצמו כלול ב3 ימים לפני, ובאמת אחרי יש רק עוד יומיים, אבל בכל זאת, כיוון שהוא כבר התנסח שלפני 3 ימים, הוא כבר אמר שגם אחרי יש 3 ימים, אבל באמת הוא התכוון שיש רק יומיים אחרי, כי זה לא כולל את היום עצמו. אז זה היה השלב הראשון ברבי ישמעאל, ואת זה דחינו, אבל את השלב השני לא נדחה. השלב השני זה מדברים ששמואל אמר על שיטת רבי ישמעאל, היו גויים שהיום עידם שלהם היה כל יום ראשון. ממילא אומר שמואל שלפי רבי ישמעאל שיש 3 ימים לפני ו3 ימים אחרי, שעם הגויים האלו לפי רבי ישמעאל אי אפשר לשאת ולתת אף פעם, כי הרי יום ראשון זה יום לידם עצמו, ויש שלושה לפני ושלושה אחרי, סך הכל שבעה ימים, אז זה מכסה את כל השבוע, יוצא שאף פעם אי אפשר לעסוק איתם. עכשיו ברור ששמואל הבין שלפי רבי ישמעאל זה לא כולל את היום עצמו, כי הרי אם זה כן כולל אז יום לידם זה יום ראשון, יומיים לפני זה שישי שבת, יומיים אחרי זה שני שלישי, ונשארו ימים רביעי וחמישי שבהם כן אפשר לעסוק עם הגויים. אלא ברור שלפי שמואל, לפי רבי ישמעאל, הכוונה שזה לא כולל את היום עצמו. אז זה היה השלב השני בראייה הראשונה, ואת זה באמת הגמרא לא דוחה, והיא אומרת נכון, באמת לפי רבי ישמעאל זה לא כולל את היום עצמו, אבל השאלה של הגמרא זה לא לפי רבי ישמעאל, אלא לפי רבנן, האם לדעתם זה גם כן לא כולל את היום עצמו. אז בשיטת רבנן הגמרא תביא עכשיו שתי ראיות. ראייה אחת של רבינה, בערך באמצע עמוד א', הוא מביא ברייתא שמספרת לנו מה היו אותם ימי דם של הגויים, והיא קוראת להם קלנדה, סטרוניה וקרטסים, ורב חנין ברבה הסביר שקלנדה וסטרוניה היו מועדים שערכו 8 ימים. עכשיו אם נבין ששלושת הימים, הכוונה שלושה ימים לפני ימי דם, אז זה מובן. אבל אם הימי דם כלולים בתוך אותם ימי הרחקה של שלושה ימים, אז המשנה הייתה צריכה לומר שיש פה 10 ימים שאסור לשאת ולתת איתם, כלומר 8 ימים של הימי דם עצמם, ועוד יומיים לפני, כלומר 10 ימים. למה המשנה אמרה שיש רק שלושה ימים? אלא כנראה שהמשנה התכוונה שלושה ימים לא כולל היום הידם עצמו. דוחה הגמרא יכול להיות שזה כן כולל, אלא שכשהמשנה אמרה שלושה ימים היא התכוונה יומיים לפני ועוד ימי דם, כמה זמן שזה יהיה. אם זה יום אחד זה יום אחד, ואז באמת זה יוצא שלושה ימים, ואם זה יותר זה יותר. כלומר המשנה החשיבה בהגדרה את הימי דם כיום אחד, לא משנה כמה זמן זה מתארך, ומה שהיא בעצם רצתה לומר זה שצריך יומיים לפני. אז זאת הייתה ראייה אחת בשיטת רבנן ודחינו אותה. עכשיו ראייה שנייה, ואת זה נקבל, זה רב אשי ברבע התחתון של עמוד א', וזה מהמשנה שלנו. הניסוח במשנה שלנו מאוד ברור, כתוב לפני עידיהן של עובדי כוכבים שלושה ימים, אז ברור שהמשנה התכוונה שזה שלושה ימים לא כולל היום עצמו, כי הרי אם זה כן היה כולל היה צריך להיות כתוב עידם של עובדי כוכבים ג' ימים לפניהם. אז הנה הראיה שזה שלושה ימים לא כולל היום עצמו. ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א'. את הסוגיה הבאה כבר ראינו, זאת הסוגיה עם השאלה האם האיסור הוא בגלל לפני עיוור או בגלל הרווחה. אז אנחנו נעבור עכשיו לסוגיה הבאה, וזה בשורה השביעית בעמוד ב'. שואלת הגמרא, איבאי לו, מה קורה אם בכל זאת מישהו עבר לגזרה דרבנן וכן עשה ונתן עם הגויים? מה הדין של הכסף או הסחורה? אז בזה הגמרא מביאה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי שניהם, אם הוא שכר עם הגויים ביום עידם עצמו, ברור שהכסף והסחורה אסורים. המחלוקת שלהם זה לגבי שלושת הימים שלפני היום עידם, לפי רבי יוחנן זה אסור, לפי ריש לקיש זה לא אסור. עכשיו הגמרא תביא שתי ברייתות כראיות לכאן ולכאן, את הברייתא הראשונה אפשר לפרש לשני הכיוונים, הברייתא השנייה תהיה ממש כמו ריש לקיש. הברייתא הראשונה אומרת כך, עידיהן של עובדי כוכבים נשא ונתן אסורין. אז ריש לקיש מדייק, הרי כתוב עידיהן של עובדי כוכבים, כלומר דווקא ביום עידם עצמו הסחורה אסורה. אבל על הימים שלפני חז"ל לא גזרו. לעומת זאת רבי יוחנן יאמר שלא רק יום עידם עצמו נקרא עידיהן, אלא גם שלושת הימים שלפני זה. לכן הוא מביא מכאן ראיה דווקא לשיטתו, שגם בשלושת הימים לפני, אם הוא כן עשה ונתן, אז הסחורה אסורה. זאת הייתה ברייתא הראשונה, שהיא כאמור לשני הכיוונים, אבל ברייתא השנייה היא ממש כמו ריש לקיש, כתוב שם במפורש, שגם במצב שבו אסור לעסוק איתם, אם הוא בכל זאת נשא ונתן, אז מותר. אז זה לגבי מה הדין בדיעבד. עכשיו בברייתא השנייה שעכשיו הבאנו, יש שם עוד דין שעכשיו נדבר עליו, וזה על איזה סוג סחורה מדובר. כלומר, הסחורה שדיברנו עליה עד עכשיו, זה דווקא בדברים שהם לא מתקלים, אבל דברים כמו ירקות שהם מתקלים, את זה כן מותר למכור לגבי. גויים, גם לפי הברייתא שראינו וגם לפי ברייתא נוספת שרב זביד מביא, וזה מובן לפי שתי הסברות שדיברנו עליהם, כלומר גם מצד הסברה של לפני עיוור זה לא דברים שמשתמשים בהם בעבודה זרה, וגם מצד הרווחה הגוי שקונה ירקות הוא לא כזה שמח שהוא רץ להודות לאליל שלו. עכשיו כל זה דווקא למכור להם ירקות, אבל לקנות מהם ירקות בזה הוא דווקא מאוד שמח, כי הוא הצליח למכור אותם ויש לו עכשיו כסף ביד, ולכן לקנות מהם לפי תוספות שתי הברייתות שהזכרנו אסרות לקנות מהם גם ירקות. בזה הגענו לקצת לפני אמצע עמוד ב', עכשיו הגמרא מביאה סיפור בעניין הזה ובזה נסיים, כי את השאר בעצם כבר ראינו. הגמרא מספרת על מין אחד שהיה עובד עבודה זרה, שביום עידו מתוך שמחה הוא שלח איזושהי מחווה של כבוד לרבי יהודה נשיאה, הוא שלח לו דינר, ועכשיו רבי יהודה נשיאה היה בבעיה, אם הוא יקבל את זה אז המין הזה ישמח וילך ויודע לאליל שלו, אם הוא לא יקבל זה יכול לגרום לאיבה ולצרות ליהודים. אז ריש לקיש הציע לו לעשות טריק שיקבל את המטבע, אבל אז בטעות יפיל אותה לתוך איזה בור. איך זה יפתור את זה? כי לא יהיה איבה כיוון שהוא קיבל את המטבע, מצד שני המין לא ילך ויודה לאליל שלו, כיוון שסוף סוף המטבע נפל לבור, אז המין לא כל כך שמח, וכך הוא פתר את שתי הבעיות. יש כאן אגב מחלוקת ראשונים סביב הסיפור הזה, האם חז"ל גזרו גם כשזה יכול לגרום לאיבה, או שבזה הם לא גזרו ורבי יהודה נשיאה פשוט רצה להחמיר. ובזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', את כל ההמשך ראינו כבר בהתחלת השיעור, לכן נסיים כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בסיבת האיסור, לגבי מכירה לגויים, בזה הגמרא התלבטה, האם זה מצד לפני עיוור או מצד הרווחה. בשאר המקרים, אם אני קונה מהגוי משהו, אז אני נותן לו כסף, רוב הראשונים אומרים שזה מצד הרווחה. בהשאלה, הלוואה והחזרת חוב לגויים, כאן הגמרא אומרת שזה הרווחה. במצבים ההפוכים, שהגוי הוא זה שנותן ליהודי, רב אומר שעדיין הגוי שמח, כי היהודי נזקק לו. והבאי אומר שמעבר לשמחה צריך לומר שיש פה גם גזרה, עת הוא המצב ההפוך. לגבי פריאת חוב מגוי כאן המשנה עצמה, והיא המחלוקת של הרבנן זה אסור, כי הוא שמח אמנם לא תוך כדי, אבל לאחר זמן כי הוא נפטר מהחוב. וגם כאן הבאי אומר שהשמחה הזאת לא מספיקה, אלא צריך גזרה, עת הוא המצב ההפוך. ואילו רבי יהודה במשנה מתיר לגמרי, או כי הוא סובר שהשמחה לאחר זמן לא נחשבת לענייננו, או שרבי יהודה חולק מציאותית והוא סובר שהגוי לא שמח לאחר זמן כי הוא מרגיש פרייר שהוא פרה חוב ליהודי. רבי יהושע בן קוחה גם כן אומר את זה, אבל הוא אומר את זה רק במיל ובעל פה, שרק אז הגוי מרגיש פרייר. זה היה לגבי הסיבות, אחרי זה ראינו עוד שלושה עניינים. דבר אחד לגבי מכירת בהמה לגויים, למה חוששים שלושה ימים? אז באמת כשאנשים קונים בהמה לאכילה הם קונים רק ביום שהם צריכים, אבל בהמה לקורבן, כיוון שצריך לבדוק מומים, אנשים קונים קצת לפני זה, אז יהודים מתחילים לקנות 30 יום לפני כי הם צריכים לדאוג להרבה מומים, אבל גויים קונים רק שלושה ימים לפני כי להם יש רק מום אחד וזה מחוסר עבר. את האיסור הזה של מחוסר עבר למדנו מהחיות שנוח הביא לתיבה. סוגיה הבאה זה אם השלושה ימים כולל את היום מדם, כלומר שבעצם צריך רק יומיים, או שזה לא כולל וצריך שלושה ימים מלאים. למסקנה אמרנו שגם בדעת רבי ישמעאל שאומר שיש שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, וגם בדעת רבנן שזה רק שלושה ימים לפני, לפי שניהם הכוונה לשלושה ימים לא כולל את היום מדם. סוגיה הבאה זה מה קורה אם הוא עובר על האיסור וכן סוחר עם הגויים, אז אם הוא עושה את זה ביום עצמו לפי כולם הסחורה והכסף אסורים, אם הוא עושה את זה בימים שלפני ריש לקיש מתיר ורבי יוחנן אוסר. סוגיה הבאה זה דברים שמתקלים כמו ירקות שאמרנו שמותר למכור להם אבל עדיין אסור לקנות מהם כי אז הגוי מרוויח כסף. ולסיום ראינו סיפור על רבי יהודה נשיא שקיבל דינר ממין אחד והוא חשש שאם הוא לא יקבל יהיה איבה, אז ריש לקיש המליץ לו לזרוק את זה כביכול בטעות לתוך בור, וכך הוא יפתור גם את בעיית האיבה וגם את בעיית הרווחה, כל טוב.